ועכשיו, לירון ויצמן ודפנה לוסטיק.
היי,
צהריים טובים דפנה.
אמאמי שלי, מה שלומך?
אני בסדר, נגיד שנלי תגר מצלמת סדרה חדשה להוט.
די, איזה כיף.
שנקראת חזי ובניו.
שם טוב.
שגם כתבה אותו מישהי שאני מאוד אוהבת שקוראים לה רז יובן.
את יודעת מי זאת רב? בוודאי.
בת שלה עם ביתי בגן. ונלוש משחקת שם, מה זה היה? מישהי במשרד הרישוי שהיא גם לסבית? לא גל, זה הסיפור?
מורה לנהיגה.
מורה לנהיגה, מישהי במשרד הרישוי, כן, אהבתי.
זה משהו שקשור בתחבורה.
כן, זכרתי כזה משהו, זה, והיא לסבית, בקיצור. אז
לא חושבת שנלי גילמה לסבית עד כה.
וואלה,
לא יודעת
אם קרה. נראה לי אמרנו שלא, שזאת פעם ראשונה.
כן, נראה לי זו פעם ראשונה.
צריך לשנות משהו?
לשנות במה?
שמעתי
באותה לסבית. היא אומרת שזה מאוד רך, והיא אמרה לנו שאובייסלי היא לא בעיני, כאילו זה לא, כן, לא עושה לה את זה, אפילו לא כאילו נהנתה. כן, דפנה, למה את בשוק?
מי לא נהנתה?
נלי.
ממה?
נלי הבינה שהיא סטרייטית לגמרי. הבינה שהיא סטרייטית לחלוטין.
הייתה לה ממש
כאילו... אני לא ישנתי בלילה, פלוס עשיתי אימון ב7:30, פלוס עשיתי היום, חירוג שד, ממוגרפיה ואולטרסאונד שד, ובאתי לפה. אין אותי, ואין אותי. קודם כל הבדיקה השנתית.
אשת ברזל.
אני מקווה שאת מקפידה על הדבר הזה, דפנה לוסטיג.
איך שכתבת את זה, אמרתי, פאק, שכחתי. לא, כי גם, לא משנה, לא הגעתי לחירוג שד איזה שנתיים, כי היה מלחמה ועניינים.
מה
אז
קשה?
הלכתי לפני שבועיים, ואז היא שלחה אותי למוגרפיה, ושכחתי. אז בזכותך אני אקבע. אבל היא מששה, והיא אמרה שהכל בסדר.
בסדר. אצלי, מאמי, זה כבר הממוגרפיה השנייה, ואני בת 40.
כן.
כאילו, כן, אני עושה את זה כזה, את יודעת, כל שנה וזה, וגם... לא יודעת, עם כל הסיפורים שאנחנו שומעות ושומעים כל הזמן, ולא יודעת, ופתאום יש את הסיפור עם דנה גרוצקי, שהוא אגב לא קשור, הוא גן.
הוא גן.
BRCA.
את זה עשיתי אבל.
כן.
את המיפוי הגנטי.
חייבות, כל האשכנזיות. ראיתי אגב שדנה התכסחה קצת עם, ראית את זה?
אני ראיתי שדנה, אז ככה, אז קודם כל, ברכות על הממוגרפיה ומי ששוכחת כמוני.
עוד לא ברכות, בואי נחזיק אצבעות שהכל בסדר.
לא, ברכות שאת אדם, אישה אחראית.
כל ינואר.
שהלכה.
צריך לזכור, אני זוכרת
שפעם. לעשות ממוגרפיה בזמן.
תקשיבי, מגיל 30 היה לי כזה, אוקיי, כל יום הולדת שלי באפריל, אני זוכרת שבאפריל זה חודש שבו אני עושה את הבדיקות שד. ואז איכשהו לא יודעת למה, כנראה דילגתי על איזה אפריל אחד, ושנה שעברה בשיא הלחימה, שסמית עוד היה בעזה וזה וזה וזה, אמרתי, יו, לא עשיתי כבר מלא זמן, קבעתי לינואר, ועכשיו כאילו, די, זה בראש שלי, כל ינואר שנה חדשה, אני עושה את הבדיקות, אבל היום כשהייתי אצל הרופאה שלי, לא ממומן, סמדר פקרה מצוינת, אם יש לכם איך להשיג תור, זה ממש כיף, מה גם שזה גם בעשותה, אז באותו יום עושים אולטרסאונד וממוגרפיה,
הכל,
שזה מאוד טוב לאנשים כמוני,
אחד.
כי אם אני הייתי הולכת עכשיו, את יודעת, הביתה, ואז אוקיי, אני צריכה לקבע תור לאולטרסאונד, ואז לקבור עוד תור.
לא היה קורה.
היה קורה במקרה שלי, אבל בעוד נגיד 4 חודשים זה מקרה טוב. וככה זה. זבנג וגמרנו. בתקווה שגמרנו.
אמן.
ובאמת בדיקות נורא חשובות שיכולות להציל חיים.
כן, גילוי מוקדם מציל חיים.
ואז כתבתי גם בסטורי, העליתי את זה וזה, וכתבתי זה, וממוגרפיה מגיל 40, ואז מישהי כתבה לי ממש לא נכון, לא עושים ממוגרפיה מגיל 40, אז כן. עושים ממוגרפיה מגיל 40, ואפילו היום הרופאה שלי אמרה לי ש רבע מהמובחנות, מהחולות בעצם בסרטן השד, הם מתחת לגיל 50, ולכן אין מה לדבר, היום זה לא רק מגיל 50, זה מגיל 40 כל שנתיים ממוגרפיה.
זה גם מאוד תלוי בהיסטוריה המשפחתית, לנו יש היסטוריה של סרטן שד, ואותי שלחו לממוגרפיות עוד קודם, בכזה 38, 39.
בסדר, אבל אם יש היסטוריה משפחתית כמובן זה אחרת, זה כמו מי הגס, זה, אבל...
גם את זה יש בהיסטוריה המשפחתית שלנו, וכן, עשיתי את המיפוי הגנטי.
אשכנזים זה משהו, זה...
איזה כיף זה להיות אשכנזי.
זה גנטיקה של חרה, זה אין לי פשוט לא, באמת, את יודעת, אני הולכת עם אבא שלי יום אחד להליכה, וראה אותי, נתנו איזה
זה כבר אחד הדברים החמודים בעולם,
כן.
שאתם הולכים ביחד עושים, להליכות.
הם משתדלים. זה לא קורה הרבה, אבל שזה קורה זה נורא כיף. ואז רואה אותנו מישהו ואז אומר, יואו, נזכרתי כמה אתם דומים עכשיו כשאני רואה אתכם ביחד, ואני כזה, ברור, כל הגנים המסרמה מכל הגרדת הזה. אגב, חלמתי שאני בהודו.
גרדת?
לא גרדת, אבל כל האור הזה שנשרף.
הפסוריאזיס, להישרף בשמש.
רוזצה, קופרוז.
לא יודעת, נשמע כמו שמות של מכוניות, קופרוז.
שנשרף, הכל נשרף. הכל נשרף כל הזמן, לא יודע, להשתזף.
לא, תראו. תראו, לא כזה כיף להיות אשכנזיות.
לא.
זה מה שאנחנו, וקיבלנו את זה באהבה, אבל להגיד שזה סבבה.
קיבלנו את זה בירושה, לא יודעת אם באהבה.
כן, אולי...
קיבלנו את זה.
קיבלנו את זה, וזה מה יש.
כן.
אז לפחות נקפיד על להיות אשכנזיות
בריאות. כאילו אוכל אין טוב כזה לא, חום לא גם, חום בבית לא. יש כסף, בסדר? את יודעת, you know. כל אחד וה... סתם, אבא, אמא, אני שרופה, 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 אבל תודו, הגנים, לא משהו. בקיצור, שיהיו בריאים, שיהיו בריאים.
כן. אז יש את ה, אז יש את הגנים, ואז את אומרים לך, אם את נגיד אני, או דנה גרוצקי מסתבר, אז אומרים לך כל רופאי, כל הרופאים, היסטוריה של סרטן, את מספרת, הם מסתכלים עלייך כאילו נפלת מכוכב ששמו סרטן, ואז הם אומרים לך, אוקיי, ומה עם המיפוי? ובמשך 10 שנים, אגב, דחיינות, את אומרת להם, השבוע.
מה זה?
השבוע אני קובעת תור.
אה, כן.
בסוף מתי הצלחתי לעשות את זה? בקורונה, שלא היה לי מה לעשות.
גדול.
אז הם עשו את זה בזום, הם עשו איתי פגישת ייעוץ בזום, קיבלתי את הייעוץ, מתי הגעתי פיזית ליחילוב לעשות את בדיקת הדם של המיפוי הגנטי?
מתי?
3 שנים אחרי, לפני כמה חודשים.
יואו. חיי. אבל זה ככה, נכון? זה כאילו, אין אדם שמצליח להיות על זה חוץ מאולי פנסיונר.
כן.
פנסיונרים הם, כאילו זה...
והיפוכונדרים.
היפוכונדרים. והיפוכונדריות.
ואנשים שהם בחרדה איומה, כאילו, מהמחלות. ואני חושבת שמה שקרה עם
דנה... אבל מאמי, זה לא הגיע... את יודעת שזה לא... סליחה, שקטרתי אותך, מעניין אותי מה את הולכת להגיד על דנה, וזה כי גם אני לא עד כדי כך הבנתי את הסיפור, אני אשמח שתסבירי לי, אבל... כאילו, זה לא ממש סביר שרק היפוכונדרים ממש הם כל שנה על הבדיקות שבעצם ממליצים לנו לעשות, פלוס זה שנגיד אני ממש מתחרטת שלא עשיתי חיסון שפעת ואני מתה מפחד להידבק, כי אומרים שהשפעת השנה מחרידה.
השפעת מהקשות, אני...
היה לך?
היה לי שפעת שכמובן הזנחתי, אז היא התפתחה לדלק את אוזניים וסינוסיטיס, לדעתי עוד שומעים את זה בקול שלי.
מה, בחורף הזה היה לך?
כן, כן, לא, ממש.
יו, רק
לא
שלא תדביקי אותי, מתי זה היה?
לא, ממי, אני אחרי מנות אנטיביוטיקה נכבדות, אנחנו מאחורינו הסיפור.
אבל מה זה נקרא להזניח שפעת שהיא עוברת לאיזה? מעניין
זה
אותי.
זה אומר שאת כאילו קמה ביום רביעי אחד.
תוכנית רדיו הבריאות כן. של איזה, כן,
את
אוקיי.
את קמה ביום רביעי אחד בבוקר.
כן.
קצת יש לך כאב בצלעות, קצת יש לך צמרמורת. עכשיו, אם את... אני, את אדם שלא מעלה חום אף פעם.
אוקיי. אבל... לא, גם לא בשפעת. נו מה.
לא, שנה שעברה היה לי שפעת A.
ולא ילד חום.
אולי הגעתי, אולי בסי הגעתי ל-7-7.
די, אני באלה.
כן, כי החום גוף שלי המקורי הוא די נמוך. לא משנה, לא מעניין. סבבה, מתחילה להרגיש מה את עושה.
מה?
מתעלמת. את רצה על זה, את רצה על זה, את רצה על זה, ואת אומרת...
מה זה רצה על זה? מה זה מתעלמת? לא מרגישה את הבטחת לאימון? מה את עושה?
כן, את הולכת לאימון.
די, מאמי, זה לא שפוי.
נגיד, יש לך את התוכנית הכל כך חשובה בערוץ הכנסת, את נוסעת לירושלים עם הצמרמורות, אוקיי? כי ה...
וואי, דפנה, את יודעת שאנחנו מאוד שונות בקטע הזה. מאוד,
ואז...
אני כאילו, אם זה לא יהיה, שלי את גל, גל יודעת, אני אם זה לא יהיה משהו זה, אז אני ישר אגיד לגל, תקשיבי, מאמי, אני לא בטוב, אני אעשה אולי מהבית, אני... אני כאילו...
אם את יכולה לעשות מהבית, אז מדהים.
אז היא יכולה, גם את יכולה להגיד שאת לא נוסעת לערוץ הכנסת לירושלים.
שבוע אחר כך, כשכבר נשרה לי האוזן,
לא מדובר על הערכות האירוויזיון.
באמצע היה האירוע שנקבע וויקנד זוגי לשיקום היחסים, שהיה מאוד 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 מהותי, והוא נקבע הרבה זמן מראש.
מה זה סופה? מה זה מעניין? זה מעניין.
נסענו לגולן.
אבל מה זה אומר סופה של שיקום היחסים?
שפשוט נהיה ביחד. ונזכר.
שנחמד לכם. או לא.
נשאלת שאלה למה.
או לא, או לא.
למה בחרנו האחד בשנייה?
אוקיי.
נראה עם איזה תשובות נחזור.
אבל זה לפעמים מפחיד.
זה היה מאוד מפחיד. אז אמרנו, איך נפרק את הפחד?
אוקיי.
נעשה טיולים בשמורות. אוקיי, ואז הלכנו לאיזה שמורה.
מה?
מאוד יפה של איזה...
סחים כאילו? לא.
מה?
מה, סחים טיולים בשמורות?
זה שם של שמורה?
לא.
שמורת הסחים זה אנחנו.
לא, כאילו. מה, טיולים בשמורות? לבד זוג כאילו? מה?
כן, כן. זה עולב? או לא? אני לא יודעת. רצינו לדבר.
סחים?
אני מאמינה שתמורה...
תעני כבר.
מי? אני וג'וני?
כן, מאמי.
הולכים
סחים לטיולים בשמורות, כן?
כן, כן, הלכנו סחים. הלכנו סחים, באימא שהלכנו סחים.
כן. לא יודעת אם זה עלובים, זה קצת מוזר. מה זה?
לא, רצינו לדבר.
מה, אתם ההורים שלי? אוקיי.
מסתבר.
לא, ההורים שלי נגיד נוסעים ליערות הכרמל. איי, אבא, איפה אתם? אנחנו בהליכות, ביערות. טוב.
אבל את לא שמה לב שכשאת הולכת, אז, אז את מתחילה לדבר משהו, משהו נע בגוף, כאילו בתודעה
אוקסיטוצין גם. אוקסיטוצין כזה, יכול להיות.
סבבה, התחלנו ללכת, הייתה רוח באמת, אבל נוראית, 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 ואני אומרת לו, ג'וני, אוזניים, משהו לא טוב יקרה לי באוזניים, אני גם ככה באתי חולה. לא, אנחנו בטיול.
אנחנו בטיול בשמורות. אנחנו מצילים את הזוגיות בשמורות.
מאמין, אנחנו לבד שם. כן, שמורה בגולן. לבד, לבד. אף אחד לא הולך בכזאת רוח. חזרנו אחרי 4 ימים, כבר לא הייתי בירושלים, ואז בשישי בבוקר אמרתי, אולי בכל זאת אני אבדוק, אני מדברת איתך על שבועיים אחרי, אז את שואלת מה זה הזנחה?
כן.
זאת הזנחה.
וואו.
אוקיי.
כן.
עכשיו,
עד שלא הייתה לך ברירה, אלא פשוט, כאילו...
כן, לא, עד שהגוף מודיע לך, כאילו, מה את מעדיפה? להתחרש? או עכשיו ללכת למוקד בשישי אחרי הצהריים.
ולקבל אנטיביוטיקה.
כן, גם אין לך, כאילו, את מגיעה לקצה של הקצה, שאת אפילו לא מגיעה לרופא שלך, את הולכת למוקד.
כן.
ואז קרה לי שם דבר מאוד מאוד משונה. תגידי לי אם זה נשמע לך דבר לקנה בו. הרופא, סליחה אם זה דוחה להגיד, הוא הוציא לי, הוא לא הצליח לראות את הדלקת, הוא הוציא לי עם פינצטה את השאבה מהאוזן. זה לא רק זה לחברות שלי, הן אומרות לי, איזה כיף לך. זה נשמע לך כמו דבר כיפי?
כן, מאוד.
זה סוטה לירון.
קודם כל, הבת שלי סבלה כל החיים מהאוזן גרון, מאמי, אנחנו כאילו היינו בעצם אצל דוקטור שינדלר במרפאה, כאילו ימין ושמאל ועוד קצת שמאל ועוד קצת ימין, ולהוציא לה את הדבר הזה מהאוזן, זה ממש היה ספורט לאומי. עד היום היא אומרת, יואה, אני קצת מתגעגעת שהוא יוציא לי מהפינצטה הזה. יש בזה, מאמי.
זה מסוג הכאב הכיפי?
כן, תראי, אני נגיד...
בנות, בתור אחת שעברה 4 ניתוחים באוזן.
מה, למה? אימא לה?
ספר בפרסמות.
פקקים, זה, זה.
עניינים, כן. יש את המכונה הזאת שהיא שואבת לך את ה... זה יותר מפינצטה.
הרופא במוקד.
רואים לך ושואבים לך את הזה.
זה נעים לך השאיבה?
אחרי זה זה פתאום את שומעת, כאילו.
רק שהוא הוציא את זה, הוא הצליח לראות את ה... אוקיי, אז כן, אז אוקיי.
הוא הצליח לראות את הדלקת.
דלקת, ואז הוא כבר אמר, יש גם עוד דברים כיפים.
ואז נכנס למיטה.
כן.
אוקיי.
כן,
מה הסיפור עם דנה גורצקי?
אוקיי, אם יש לנו זמן, אני אגיד. מה שאני, אני ליקטתי מידע מהסטורי, בסדר? דנה
גורצקי, זה מה שאני עושה בחיים, חיים. אני מלקטת מידע מהסטורי. ככה היום אנשים מתעדכנים.
ערוץ המידע העיקרי.
לגמרי.
אם אני הבנתי נכון, כי נראה לי שהגעתי כמה, כאילו, נמחק הסטורי הראשון, והגעתי רק לסטוריז של האפטר פארטי של הסטוריז. כן.
אוקיי.
היא כנראה עשתה... משהו שהיא, יש לה את הגן...
BRCA.
BRCA. והיא כנראה עשתה משהו, היא הוציאה את השחלות.
חצוצרות.
לא, את השחלות.
אוקיי.
היא הוציאה את השחלות.
שחלות.
שזה דבר שעושות, כי הגן של ה-BRCA, שהיה אותו לגיסתי עליה השלום.
די.
הוא אלים ביותר.
וואו.
אם את חולה, הלך עלייך.
אוקיי.
כמעט ואין לך סיכוי. Mm-hmm. אז היא הוציאה את השחלות, וכנראה שאיזושהי עיתונאית או עיתונאי לא הבינו נכון את מה שהיא כתבה, וכתבו שהיא עברה ניתוח לכריתת שד.
אוקיי.
ואחר כך היא תקנה אותם, כולם נורא נלחצו והיא תקנה אותם, והעיתונאית שכתבה לה, הטיפה לה מוסר. יש לך את זה?
מה היא אמרה לה?
שלחתי לך את זה.
לא, לא, לא. אני מחפשת את זה, אני גם ראיתי את זה כשאת שלחתי את זה.
היא אמרה לה, אני אגיד לך מה היא אמרה לה באימלוק, היא אמרה לה, תחשבי טוב טוב, לפני, פעם הבאה, אהובה, קודם כל כמובן אהובה, כיריית פתיחה לזה שאני הולכת להיכנס בה.
שהיא אמרה לה, עצמאה לפרסום, נכון, משהו כזה?
לא, היא קודם כל אמרה לה, תחשבי טוב טוב לפני שאת מפרסמת אם את עוברת כזה דבר, כאילו, תעשי לה, במקום שהיא תעשה את חשבון הנפש, היא ביקשה מדנה גרוצקי לעשות את חשבון הנפש.
דנה אתמול העלתה סטורי קורית ולא מאמינה, עיתונאי אחד התקשר להתנצל על זה שפרסמו שהיא עברה כריתת שידיים, ואילו עיתונאית אחרת בחרה להגיב ככה, ואני מצטטת מהצילום מסך, איי אהובה.
אהובה.
אני מתה על אהובה, עוד יותר אני אוהבת יקירה.
יקירה זה עוד יותר.
מקווה שאת בטוב אחרי הניתוח. מפרסמת שעברת את הניתוח בשישי, רק רוצה לדייק בפרטים, כי כתבת שעברת כריתת שחלות ושדיים. זה נכון? תרצי לשלוח גם תגובה לציטוט, דנה עונה לה, זה לא נכון. אז היא כותבת לה, אז מה כן נכון? עוברת חצי שעה. כותבת לה. מתלבט דנה לא עונה לה. מתלבטת מה לכתוב לך, נושמת עמוק עמוק כי עברת ניתוח. פעם הבאה תחשבי לפני שאת מפרסמת לכל העולם שאת עוברת ניתוח שחלות, שדיים ואולי גם רחם, אלו המילים שלך. אחר כך מתפלט שמפרסמים או לפחות משחקת אותה מופתעת, רק תודי שאת פשוט צמאה לפרסום אחרת, אין הסבר להתנהלות שלך. גם ככה את לא מקליקה, אז אל דאגה, לא נפרסם עלייך יותר דבר. שינינו לשחלות בלבד, למרות שבחרת לא להגיב. בריאות והחלמה מהירה. אגב, מוזמנת לשתף גם את זה בסטורי
מה
שלך.
מה זה את לא מקליקה? אני לא הבנתי, היא לא...
מה
היא...
זה את לא... היא... די, דפנה, תגידי מה את אבא שלי, מה זה השאלה הזאת?
כן,
זה...
מסתבר שאני אבא שלך.
די, די, מה את לא יודעת מה זה לא מקליקה?
מה, היא לא קליקבול? היא לא מביאה טראפיק?
קליק בייט.
זה, כן. זה עברות שלי לא קליק בייט?
כן.
סליחה, אני לא ידעתי את זה. זאת מאמי. תגובה אלימה ומכוערת.
לא, הוא לא מקליק. לא מקליק.
לא, הבנתי את זה.
הרילס הזה לא מקליק. זה אומר שיש לו 10,000 צפיות, הבנת?
שזה נמוך.
נכון.
שמעלי מלא 10,000 צפיות.
תשמעי דפנה, אני רוצה לדבר איתך היום. כדאי שתדעי שהשבוע, השבוע יש לנו שטאפ מושלם. והגעת בול בשבילו. אנחנו עם סאנו מקסימה בייבי, סדרת כביסה חדשה של ג'ל כביסה ומרכך כביסה מרוכזים בתוספת תמצית שיבולת שואל, המתאימים במיוחד לתינוקות ולבעלי אור רגיש, כמוני וכמוך. היפואלרגנים נבדקו דרמטולוגית, משאירים ניחוח מדהים לאורך זמן, ואנחנו רוצות היום לחלק מארז מפנק של סאנו מקסימה לכל מי שישלח לנו הודעה קולית ונשמיע אותו, והיום אנחנו רוצות שתספרו לנו על הטעות הכי גדולה שעשיתם עם הכביסה. אז שלחו לנו הודעה קולית עם הטעות הכי גדולה שעשיתם עם הכביסה. כל הודעה קולית שאנחנו נשמיע בכל שעה תזכה. שולחים הודעה קולית למספר 052-510-2222 052-510-2222.
אז עם סדרת סאנו מקסימה בייבי החדשה תתרגלו לקבל מכולם שאלות על הניחוח המשגע וגם לתת לבייבי שלכם רכות מלטפת. מה הבעיה? קחו סאנו.
ואנחנו רוצות להגיד צהריים טובים לטל שלב, פרשנית פוליטית בוואלה. היי טל.
היי, צהריים טובים.
מה העניינים טל?
הכל בסדר.
הכל מדהים, הכל באמת, וואו, הכל...
יש יום יפה בחוץ.
יש יום יפה בחוץ.
אני מספקת במועד.
את צודקת. את צודקת. תשמעי, מאוד היינו רוצות שתנסי להסביר לנו את פרשת יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, יריב לוין, המחאה המשפטית, כן או לא, קורה מבפנים, קורה מבחוץ. מה קורה שם? זה די מסובך להבין את זה. אני, סליחה שאני אולי בדעת מיעוט, אבל כאילו, זה לא כזה פשוט להבין את זה.
זה פשוט...
לאנשים שלא שולטים במטריה.
אירוע שכבר לוקח המון המון זמן, ויש בו המון פרטים, לא טל?
כן, זה אירוע שיש בו הרבה מאוד פרטים, וכמו בכל דבר במציאות האקטואלית שלנו, גם מציפים אותנו בהרבה מאוד פרטים, אז בכוונה את לא אמורה להבין במה קורה, כי בסוף כשמציפים בהמון המון פרטים, קשה לגבש ככה תמונת מציאות מסודרת, ואני אנסה לעשות את זה ככל האפשר. אני אתחיל בזה זה שיצחק עמית נבחר אתמול לנשיא בית המשפט העליון, זה נחשב, הפך לניצחון וסמל של המחנה הליברלי בזכות יריב לוין. אם אני מסתכלת אחורה, בכל הפעמים שאני סיקרתי נשיאים חדשים לעליון, אם זאת הייתה אסתר חיות או לפניה מרים נאור או אשר גרוניס, אפילו דורית בייניש, זה אף פעם לא היה אירוע כל כך גדול.
לא היה לו שיוך פוליטי גם.
היה לו אולי שיוך פוליטי בחוגים המצומצמים של, שמתעסקים בנושא הזה. כלומר, מי שמתעסק בנושא בית המשפט העליון, ליברלי, שמרני, במערכת המשפט, הוא היה מאוד מסעיר. אי אפשר להגיד שזה לא עניין, הסיפור של השופטים לא עניין גם בתקופת שקד. אבל מה? הנושא הזה של בחירת נשיא העליון היה לפי שיטה מאוד מאוד ברורה, שיטה של סניוריטי, שפשוט אומרת שבכל פעם מי שמתמנה לנשיא העליון, הוא הנשיא שיש לו הכי הרבה ותק בעליון. וזה מאוד פשוט, זה מייתר את הצורך בתחרות או בבחירות. זה פשוט מייצר שיטה שאולי אפשר לחלוק עליה, אפשר אולי להטיל עליה סימני שאלה, אבל היא עבדה כל השנים.
היא גם שיטה לא פוליטית.
היא שיטה לא פוליטית, היא שיטה שמנתקת לחלוטין את הבחירה של הנשיא. השופטים עדיין נבחרים על ידי ועדה, אבל מהרגע שהם נהיים שופטים, האפשרות שלהם להיבחר לנשיא בעליון פשוט תלויה במיקום שלהם, בדרגת הוותק. יש שופטים שיצא להם להיות נשיא עליון, ויש שופטים שלא יצא להם להיות נשיא עליון, תלוי מתי הם התמנו וכמה זמן הם שרתו כשופטים. אממה, יריב לוין במסעו נגד המהפכה המשפטית, או סליחה, במסע המהפכה המשפטית שלו, שצריך לומר מסע די כושל, והעניין של יצחק עמית הוא סמל הכישלון הזה. הוא הפך את יצחק עמית לסמל, הוא הפך אותו לאיזה אירוע שהוא חייב למנוע אותו, במסגרת זה שהוא לא הצליח, אנחנו זוכרים, הוא רצה בהתחלה, כשהוא יצא לדרך בינואר 2023, הוא יצא לדרך עם ניסיון לשנות את הוועדה לבחירת שופטים, את ההרכב שלה, עדיין לא, אגב, לשנות את שיטת הסניורטי, זה בעיקר היה שינוי ההרכב, אבל מאחר והוא לא הצליח לעשות את זה, הוא נבלם בגלל ההפגנות, אז הוא שינה כיוון, ובאיזשהו שלב הוא התחיל להילחם בסניורטי של יצחק עמית, ולהטיל על זה סימני שאלות, ולהגיד שצריך לבחור אותו בדרך אחרת, ופתאום גם קרה משהו, צריך לומר, הסניורטי הזה, זה לא כתוב בחוק, זה נוהג. ואז מה שקרה, שבגלל שכל הסיפור נהיה כל כך פוליטי, אז פתאום נהיה שנה שעברה, אני לא יודעת אם אתם זוכרות, אבל יוסף אלרון, השופט יוסף אלרון, פתאום הודיע באופן חסר תקדים שהוא מתמודד מול עמית על נשיאות העליון, ובעצם מאתגר את שיטת הסניורטי. מפה לשם יריב לוין סירב למנות את יצחק עמית, א' בגלל שיטת הסניורטי, בגלל שהוא רצה לקרוא תיגר על שיטת הסניורטי, וב' כי הוא רצה לוודא שהוא מצליח למנות בכל זאת שופטים משלו לעליון.
טל.
כן.
רגע, יש לי, אני שנייה קופצתי איתך קדימה, בסדר?
יאללה, כן.
עברנו את כל הדבר הזה, הפגענו, מכינו, הם מאוד רוצים להחליש את, את בית המשפט העליון. בתוך הדבר הזה, בתווך הקטן קטן, יש את הדיון הלגיטימי בעיניי על שינוי, שינוי בחירת שיטת השופטים. יריב לוין את הגרנד פלן שלו לא הצליח לעשות, ועכשיו יש קצת כאילו אווירה של ילד קטן, שוברים את הכלים ולא משחקים.
כן.
אני לא ממנה שופטים עד סוף הממשלה. מדובר באסון.
מה זה אומר? מה זה אומר לנו, האזרחים, ששר המשפטים לא משתף פעולה עם בית המשפט העליון?
אני לא, בביג פיקצ'ר לא בטוח שזה מאוד ישנה את חיי האזרחים. יש בעיה שחסרים שופטים בעליון, זאת אומרת שיש עומס גדול על השופטים הקיימים בעליון. זאת בעיה שלא תיפטר אם הם יחרימו אחד את השני. ויש דברים קטנים ופרוצדורליים שפשוט נשיא בית המשפט העליון הוא ראש הרשות השופטת, אז יש דברים שהוא חייב לעשות ביחד עם השר, כל מיני דברים שהוא צריך לחתום עליהם, כל מיני החלטות שצריך לקבל לגבי מערכת המשפט, והדברים האלה כן יכולים לפגוע באזרח הקטן אם הם לא מתרחשים. עכשיו, מה יריב לוין עושה? יריב לוין מנגן על הבייס. הוא הפסיד. הבחירה של יצחק עמית היא הפסד מבחינת יריב לוין, אבל הוא חייב להמשיך להראות שהוא לא ויתר ושהוא לא מוותר, ובמסגרת ההצגה הזאת הוא גם הודיע שהוא יחרים את הנשיא עמית ושהוא לא ישתף איתו פעולה.
ומה האנד גיים שלו? להחליף את ביבי, להיות ראש הליכוד, זה הבייס, זה דיבור לבייס.
תראי, קודם כל, האנד גיים שלו הוא להגיע, לשמור על מקומו כמספר אחת בפריימריז ברשימת הליכוד.
אז כן, זה האנד גיים.
לא להחליף את נתניהו, כי הוא לא...
כן, כי לא אומרים את זה בכל רם, בסדר.
לא, אני גם לא בטוחה שזה בתוכניות של יריב לוין להחליף את נתניהו, אבל גם למקום הראשון בתוך הליכוד, זה א', מבסס אותך כמועמד מוביל להחליף את נתניהו, ויש לזה משמעות מבחינתו, במיוחד שתראו, יש נגד... יש ביקורת מאוד גדולה על יריב לוין בימין, כי הוא הבטיח לעשות מהפכה משפטית.
נכון.
יש פה ממשלת ימין ש 64 מנדטים, לא משנה שעכשיו 68, הוא לא הביא תוצאות, כלומר הדבר הקטן שהוא הצליח להעביר,
לא, מה זה הוא לא הביא תוצאות? קודם כל, מה שנקרא, יש את הסיפור הזה הקטן שנקרא 7 באוקטובר,
לא,
שקצת שיבש את
ה... לא, הוא לא הביא תוצאות מבחינת המהפכה המשפטית,
נכון.
או לפני 7 באוקטובר,
כן,
או לפני זה.
הם לא ציפו להתנגדות, הם לא ציפו לרמת הריאקציה.
לא, לא, תראו, זה לא כל כך, זה עניין גם של איך עושים, תראו. הילד שקד עשתה, אני אומרת, מהפכה מאוד גדולה בבית המשפט העליון. היא מינתה שופטים שמרנים, אמנם מבחינת לוין הם לא מספיק שמרנים, אבל היא מינתה הרבה מאוד שופטים שמרנים ושינתה את הרכב בית המשפט העליון, היא הפכה אותו להרבה יותר מגוון, היא רק עשתה את זה במסגרת השיטה הקיימת. עכשיו, מה שיריב לוין בא לעשות, זה לעשות דקונסטרוקציה של השיטה ולהרוס אותה, והוא הלך בצורה מאוד מאוד אגרסיבית ומאוד מאוד אלימה, ויש הרבה מאוד אנשים שאלף כועסים עליו שהוא פספס את ההזדמנות שהייתה ממשלת ימין כדי לעשות את זה, ובית אנשים שמותחים ביקורת גם על הדרך והסגנון ואומרים יכול להיות שאם הוא היה עושה את זה בצורה פחות אגרסיבית היינו יכולים להגיע להישגים יותר משמעותיים, כמו שהילד שקד עשתה בתקופתה כשרת המשפטים. עכשיו רק צריך להגיד את ההישגים המשמעותיים שהילד שקד השיגה בבית המשפט העליון בתקופתה כשרת משפטים, היא השיגה בזכות הברית המושחתת שלה עם אפי נווה. אז האם בסופו של דבר מערכת המשפט לא צריכה איזשהו תיקון ושיקום? כן. ועל זה יש הסכמה מאוד רחבה, וכאן הפספוס הגדול של לוין, שאפילו שיש הסכמה רחבה כבר בעם לאיזשהו שינוי, הוא עשה את השינוי בצורה כל כך אלימה ואגרסיבית, ואגב ממשיך לנהוג בצורה מאוד אגרסיבית, ולכן, ובפועל
לא רק הוא, אגב, אני רואה שכל הקואליציה תומכת, זאת אומרת, זה לא שהוא לבד במערכה, זה כולם.
נכון, יש הרבה, בואו, יש אנשים בקואליציה שהם הרבה יותר חיצוניים ממנו בנושא הזה, שלוחצים גם לפטר את היועמ"שית, שלוחצים לעשות דברים, לחוקק בית משפט לחוקה. אני חושבת שזאת לא נאמרה עוד המילה האחרונה של יריב לוין, ושאנחנו יכולים לראות עוד, קודם כל צריך לומר, יש כרגע בוועדת חוקה את הצעת חוק שלו לשינוי הוועדה לבחירת שופטים, מה שמכונה יוזמת לוין שר, זו הצעה שתעשה פוליטיזציה מוחלטת בוועדה לבחירת שופטים, רק החל מהכנסת הבאה, אז אולי תהיה עוד אפשרות להצביע על זה, במובן הזה היא פחות דרקונית מההצעה הקודמת, כי היא עוד יכולה להגיע לבחירת העם בבחירות הבאות.
מגלומן נותר מגלומן, ונתמודד עם זה. טל,
טל שלב, פרשנית פוליטית בוואלה, תודה רבה, תודה.
תודה לכם.
חדש, סנו מקסימום בייבי. ג'ל כביסה ומרקח כביסה מרוכז בתוספת תמצית שיבולת שועל. היפואלרגנים נבדקו דרמטולוגית ומתאימים לתינוקות ולבעלי אור רגיש. מה הבעיה? קחו סנו.
השבוע אנחנו עם סנו מקסימה בייבי, סדרת כביסה חדשה של ג'ל כביסה ומרקח כביסה מרוכזים בתוספת תמצית שיבולת שועל, המתאימים במיוחד לתינוקות ולבעלי אור רגיש. היפואלרגנים נבדקו דרמטולוגית ומשאירים ניחוח מדהים לאורך זמן. אנחנו ביקשנו מכם בתחילת השעה לשלוח לנו הודעה קולית ולספר לנו על הטעות הכי גדולה שעשיתם עם הכביסה. גל, מה? גידי?
גיל.
יש לנו הודעה קולית של גיל.
הטעות הכי גדולה שעשינו עם כביסה, התחתנו בקופנהגן וזמנו לנו סמאות קלספר מנקסט שיהיה למקרה ש, וזה הגיע כזה בדואר, ואמא שלי באה לעזור לנו עם כל הכביסות והיא בטעות חיפשה אותן. אז בעצם הלכו לנו הסמאות קלה כי הם קיבלו גוונים חומים ממש ממש יפים.
איזה כיף לך, אבל גם קוראים לך גיל וגם התחתנת בקופנהגן.
כן,
כאילו, זה הדבר היחיד ששמעתי בהודעה הקולית הזאת, כאילו, התחילה לדבר, חשבתי, גיל זה גבר, התחילה לדבר, נכון. אמרתי, יו, איזה שם מגניב זה, גיל לבחורה, ואז היא עוד סיפה, אז כשהתחתנו בקופנהגן, כאילו, אחות, אני התחתנתי באור יהודה. סליחה, באבן יהודה.
אבן יהודה.
לא משנה, סיים סיים, מה זה משנה, אבן יהודה, אור יהודה.
התחתנתי בישראל, ולא התחתנתי בקופנהגן.
50 דקות מתל אביב, anyway, כולם בחול, יש פקקים, אין פקקים, לא התחתנתי בקופנהגן.
איזה כיף זה.
לא הייתי בחיים בקופנהגן, by the way.
הייתי
אז לפחות נעשו לך השמלות, זה מעודד אותי. אבל הנה קיבלת.
זכית בשמלות חומות.
זכית במארז מפנק של סנו מקסימה.
ואם גם אתם רוצים לשתף אותנו, יש לכם הזדמנות בשעה הבאה, שילחו עכשיו הודעות קוליות למספר 052-510-2222. ועם סדרת סנו מקסימה בייבי החדשה, תתרגלו לקבל מכולם שאלות על הניחוח המשגע, וגם לתת לבייבי שלכם רכות מלטפת. מה הבעיה? קחו סנו.
נכון, ונגיד שכל מי שנשמיע את ההודעה הקולית שלו זוכה במארז, וזה מארז מעולה וכיפי ומצוין. דפנו, שתשמעי, אני לא יודעת על מה נדבר, יש כל כך הרבה נושאים
תבחרי.
שרציתי לדבר איתך, אני כן, אספר לך שאתמול הייתי בהצגה של איתי סגל. איתי סגל הוא עיתונאי, והאמת שזה המחזה השני שלו, האבא שרציתי להיות. זה מחזה שמביא לבמה את הקהילה הגאה, שזה כבר דבר טוב, קהילת הלהט"ב. שני אבות שיש להם כזה סיפור מורכב משלהם, 17 שנה ביחד, זוגיות לא פתוחה, אבל כן רומן, לא רומן, יש להם ילדה בת 15, היא רוצה לפגוש את האם הפונדקאית שלה, עולה שם נושאים של מי האבא הביולוגי, נושאים כאלה לא מדוברים, שגם מישהו לדעתי לא בקהילה הגאה, אז הוא לא ממש, זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד שמעולם לא חשבתי על זה, אבל כזה, לא ממש חשבתי על זה. שיש את סיפור האבא הביולוגי, או שיש סיפור, תראי, נגיד אצלנו בגן ובבית ספר, ברור שיש שני אבות, ויש כל מיני סוגי משפחות, וקרני ואמי, זה לא נראה להם בכלל מוזר, ויש אמא כזו, ואמא זה, ומשפחה כזו, ומשפחה כזו, אבל כן, את יודעת, בסוף, למשל, הילדה מספרת, שכשהחברות שלה הולכות, למשל, לקנות חזיות עם אמא, זה קשה לעשות עם שני אבות.
נכון.
ובכלל יש שם, אני חושבת, במחזה הזה של איתי סגל ומשה קפטן בי-אם, זה היה בהבימה, דיון כזה על הורות בכללי.
מה זה עורר בך? אני מאוד רציתי לבוא, לא הצלחתי, כי הייתי עם אמא שלי, הביולוגית, שלחה איתי לקנות חזיות לראשונה בכיתה זין, ואיך אפשר לשכוח, דחפה את היד שלה לתוך הקאפ, הרימה את הציץ,
גדול.
ואמרה לי, ככה עושים.
אמא שלך?
מרימים.
איזה קטעים.
באופן מאוד לא אופייני מדובר באישה נמנעת ביותר.
מצחיק. את יודעת שלדעתי.
אירוע פולשני.
אני לא חושבת ש... אני חושבת שאולי... אני יודעת בדיוק באיזה חנות בשוסטר קניתי את החזיות הראשונות. אני גם זוכרת בדיוק איך הם נראו. לכולם היו כמובן את אותם חזיות.
באמת?
כולן.
מה זה, גוזייה כאילו?
גוזייה שהיא כבר חצי חזייה, כזה בלי ברזלים, אבל היא כבר קצת יותר מגוזייה.
אוקיי.
אני חושבת שזה היה בכיתה וו כזה, אולי זין. היום זה קורה גם הרבה יותר מוקדם.
כן, כן. כל מתחיל קודם.
ממש. אבל, כן, אני לא בטוחה שזה היה עם אמא שלי או עם חברה. לא זוכרת. לא זוכרת את אמא שלי באירוע.
אבל זה עולה סוגיה של דמות נשית והורות בבית.
כן, בכללי הורות. את יודעת, כל הדבר הזה שבכלל לבחור, את יודעת, נכון שגייז הם לא נכנסים להיריון, ואין להם את הדבר הזה, והם לא סוחבים את זה, 9 חודשים, והם לא יולדים את כל ה... אבל יש משהו בבחירה שלהם שהיא לא מובנת מאליה, לא שהבחירה שלנו היא מובנת מאליה, אבל היא קצת כן.
היא יותר מובנית חברתית. אני חושבת בתוך הקהילה, את ממש צריכה לבחור בזה, ואז את צריכה להיאבק בזה, ואת גם צריכה לעבוד בזה.
צריכה לחסוך הרבה כסף גם
בשביל
זה. לעבוד
בזה גם בשביל הכסף.
ואז את צריכה להגיע לזה, ואז את טסה 15 שעות, ואז הנה, למשל, הזוג הזה, שאגב, קראתי איזה כתבה עם איתי סגל, אז מספר שזה לא, זה לא הסיפור האישי שלו, אז כי עניין אותי אם זה הסיפור האישי שלו, אבל אז הייתה להם הפלה פעמיים, ואז נגמר להם הכסף. זאת אומרת, אתה צריך בדרך כלל עוד פעם. אני גם אישה שתודה לאל, שופר עליי מזלי ונכנסתי בקלות לשני הריונות. אז אני לא רוצה להגיד, כי יש נשים רבות שעובדות מאוד קשה בשביל להיכנס להיריון, אבל יש משהו בהחלטה הזאת שהיא לא, היא פחות מובנית. זאת אומרת,
וגם
אצלנו אישה, גם היום ב-2025, היא נגיד סתם נשואה והיא לא מביאה ילדים, אז זה כזה, זו החלטה. זו החלטה שהיא לקחה.
זה החריג עדיין.
כן, זה החריג. זו החלטה גדולה שהיא לקחה, היא על הורית.
כן, יש לזה שם.
זה כזה, יש לזה
גדול,
שם.
גדול, מפוצץ.
כן. שם, ההחלטה...
כן.
היא לעשות את זה.
נכון. זה עובד הפוך, ואני חושבת שגם כשאנחנו חיות בתוך זה, כמו שאמרת, בתל אביב, עם הרבה משפחות כאלה, זה נורמלי לנו, זה הנורמה שלנו, ואנחנו לא נעצרות... וזה אולי דבר יפה שההצגה עושה, אני מאוד מאוד רוצה לראות אותה, לא נעצרות לחשוב על מה יש בתוך התהליך הזה, על הרבדים של הדבר הזה.
נכון.
כחלק מהיותנו נשים,
לא
אנחנו גם סטרייטיות,
לא רק אגב על
ההיר... היה משהו מאוד אוטומטי בכניסה שלנו לתא המשפחתי.
וגם לא רק על הכניסה לתא המשפחתי, אלא גם אחרי זה על ההורות עצמה, זאת אומרת, הורות לילדה בת 2, ואז בת 5, ואז בת 10. Mm-hmm. ואז בגיל ההתבגרות.
כן.
ופתאום יש לה שני אבות.
זה...
כאילו, את יודעת, אני, קרני בת 10, אני מתחילה לדבר איתה על דברים שסמית לא יכול לדבר איתה. כן. או לצורך העניין, הוא גם לא נכנס כשהיא מתקלחת.
חס ושלום. ממש לא.
עכשיו, תחשבי שיש שני אבות.
כן.
אז יש עם זה, כאילו...
ואיך הם פותרים? זאת אומרת, דואגים שם במחזה...
או אפילו בטיפול קינים. לא, זה דבר שעולה בהצגה גם.
כן? כן. מה, קינים זה דבר שזכרים לא יכולים לעשות?
ברור שכן, אבל למשל הוא מספר... לא, גם הוא מספר שנגיד כשלוקחים את החומר הזה, שאני מכירה אותו, מה זה מכירה? עוד רגע אני שותה אותו כבר, החומר המגעיל של הקינים, כל התמונות תמיד על החומר הזה,
זה של נשים.
של ילדה יושבת עם מסרק, ועם אמא שלה מסרקת אותה.
כן. זאת זווית מאוד מעניינת, כי בחברה שמושתתת על דיבור בזכר רבים, אם ילדים וילדות הולכים ליום הולדת, ידברו אליהם כאילו יש רק זכרים, והרבה פעמים הבנות לא יצביעו ולא ירצו להשתתף כי הם הרגישו שלא פנו אליהן, זה היפוך מעניין להסתכל על זה מהמקום הזה. אז אני חושבת שזה מעלה עוד שאלה שהיא מאוד דומיננטית בימינו, והיא שאלת הביולוגיה. זה לא נכון רק לפונדקאות, זה נכון גם לתרומות ביצית, וזה נכון לעוד...
אימוץ?
בדיוק, עוד כל מיני אזורים של המנטליות שלנו, ובמיוחד בעולם שבו את יכולה להזמין באמזון בדיקת DNA.
נכון.
את יכולה, שלא לומר, עשיתי את זה, את יכולה לירוק לתוך מבחנה, ותוך חודש, לא רק לגלות שיש לך שבריר אפריקאי בדם, אלא... כל מיני דברים על המשפחה שלך, וכל מיני סודות שאולי ידעת או לא ידעת. כן. כאילו, זה נהיה עולם שכל שאלת הביולוגיה בו היא כאילו מתחדשת. בעיניי היא רק מחזקת את זה שזה בסוף לא באמת מאוד משמעותי, כי האבות האלה הם האבות שלה.
חד משמעית.
הם האבות שלה. זה האבא. אלה האבות. יפה דפנה,
זה גם היה המסר בסוף ההצגה.
נחמד.
מקסים.
אני רוצה לראות.
את חייבת לראות. נמליץ באמת על האבא שרציתי להיות.
כאילו כשהם ישבו על ספת הפסיכולוג,
כן.
הם התלוננו על האבות האלה, לא על האבא הביולוגי.
חד משמעית. אנחנו סוגרות את השעה, אנחנו נשמע שיר חדשות ונחזור לעוד שעה.
ועכשיו, לירון ויצמן ודפנה לוסטיק.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, דפנו שעתנו השנייה, אנחנו נגיד שאם במקרה פספסתם את השעה הראשונה או שאתם בול צריכים לצאת מהאוטו, אתם יכולים להזין לנו בכל פלטפורמת הפודקאסטים, באפל פודקאסט, בספוטיפיי, באפליקציה של רדיו תל אביב, ועכשיו גם בשידורים חוזרים בלילה. ממש מהרגע שהתוכנית מסתיימת, היא כבר עולה
איזה
לכל
איזה נחמד, באיזה שעה בלילה?
באיזה שעה גל? אנחנו נעדכן אותך, יפה שם.
תודה רבה, אני אבדוק מי שרוצה שיבדוק, שתבדוק. אני רוצה לומר לך על עולם שהשידורים החוזרים בלילה,
כן.
שאני מתה עליו.
אוקיי.
אני זוכרת את זה, שימו לב.
מה,
שימו
ברדיו לב, את מתכוונת, כן.
מימי באקזיט. היו משדרים אקזיט אחרי הצהריים, ואז
נכון.
משדרים את זה בלילה.
אני
ואז...
הייתי רואה אקזיט רק בלילה.
זה היה באחד בלילה.
עם החבר הראשון שלי.
בדיוק. כן. זה היה של צעירים סטלנים,
ברור.
שיושבים מורידים ראשים,
נכון.
אוכלים במבות ביחד.
את, כאילו אני הייתי, סבבה, אני הייתי בת 17 כזה, יהודה א' בגרויות.
כן, כן, אני יותר מבוגרת.
כן, ואז... לא, פחות הורדתי בנגים בתקופה ההיא, או בכלל.
פחות הקטע.
מעולם לא עשיתי, נגיד. לא...
אני אז... לא, לא, לא אני אישית, לא אני אישית הפעלתי ראשים, שמעתי.
אוקיי, כן.
לא, אני באמת, אני כל כך שונא טוויד, לא משנה,
אוקיי.
לא רלוונטי כרגע. ואז זה פותח אותך לקהל חדש לגמרי של אנשים.
נכון.
פתאום מוצרים אותך כל מיני כאלה חצי אפויים בפלורנטין. אחות שלי, אני איתך בלילה.
החלטתי לראות אקזיט בלילה, וואו. הייתי רואה את זה עם החבר הראשון במיטה וחצי. ספק מיטה זוגית לדעתי הייתה וחצי.
מיטה וחצי זה כל כך צפוף.
והוא לא ראה, בסדר? כשבגיל 17 זה ממש בסדר, את יודעת, זה לא...
זה נחות
כמעט. זה לא גיל 40.
כן.
ואז...
מה המיטה הכי גדולה שיש לכם? 2.20 על 2.20? לקחתי.
אני רוצה את זאת. אני כאילו, את יודעת שאני אומרת לאדריכל שהטעות מספר אחת שהוא עשה לי בבית החדש, זה שאני רציתי מיטה של 2 מטר, והוא אמר לי, לא, 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 זה יהרוס לך את הפרופורציות של החדר. היום בדיעבד, זה לא היה הורס כלום. ונותרתי עם 1.80 מטר, שבאמת אין על מה להתלונן, ובכל זאת יש, יש על מה. אנחנו לא נדבר לא על החטופים שחוזרים ביום חמישי, שזה מרגש מאוד, וכבר מבחינתי אפשר כבר לדלג ולהגיע ליום חמישי.
לגמרי.
הרבה ליהוד ואגם ברגר ועוד חטוף, ואז לדלג ליום שבת. אנחנו לא נדבר על זה שישראל קיבלה את רשימת מצבם של החטופים, שאני ראיתי שיש 23, לא, יותר, 25.
רובם בחיים.
כן, הרוב הגדול. אחדים לא. אנחנו גם לא נדבר על זה שיש 2 מילואימניקים שסייעו לאיראן.
וגם לא על זה שהפסקת האש בלבנון תוארך ל-18 בפברואר.
אני רק רוצה להגיד שכאילו סתם, אנשים שמסייעים לאיראן, אם נגיד הם מאזינים לנו במקרה, אז כזה, כאילו, שבק יעלה עליכם בסוף, אוקיי? זה כזה, זה לא יקרה שריססתם את הגרפיטי, אז זה כן יקרה שתחביאו אקדח בלא יודעת מה, זה לא יקרה שתחביאו את האקדח, אז זה כן יקרה שתשלחו תמונות של כיפת ברזל, זה לא יקרה, זה כזה יקרה, זה יקרה. והחיים שלכם ייגמרו. אז למה? בשביל מה?
אני אף
בשביל
פעם לא אבין, דולר? זה כסף?
בוודאי.
אולי זה רק כסף?
אחורה. כן. תמיד הם אומרים שהמניע הוא כסף, בוודאי. מה את חושבת שיכול להיות המניע? א', פה זה שניים באמת בני 21 שהם אומרים, היינו מאוד צריכים את הכסף, וגם אז כשפורסמו החבר'ה שהיו בתקשורת עם איראן, מה, את חושבת שזה thrilling כאילו?
אני חושבת שיש בזה ריגוש, ואני חושבת שגם לפעמים, מאחר ושמעתי את הפודקאסט של שיר ראובן עם ענת קם, שהלכה לכלב באשמת הדלפת מסמכים.
זה הפרק הראשון בפודקאסט שלה.
ואני חושבת שלפעמים את כל כך צעירה שאת בכלל לא מבינה מה את עושה.
ברור.
את לא מבינה שאת כרגע, את בעצמך, בשתי ידייך, פוגעת בביטחון המדינה שלך, שזה אומר שאת פוגעת באמא שלך, ובאבא שלך, ובשכנה שלך, ובעצמך, ובילדים שאולי יהיו לך. וזה כאילו, ועדיין, זאת אומרת, במקרה של ענת, היא מציגה את זה היום כך, שכאילו היא באמת לא הבינה עד הסוף שזה מה שיקרה, ובאמת הייתה שם הצטרפות של מקרים שבסוף הביאה אותה לכלא. אם זה כסף, שם זה לא היה מעורב כסף בעניין, אם זה כסף, זה קצת משנה את התמונה, לא?
למה?
כי זה לא כמו הסיפור של ענת קם.
זה לא משנה, אבל עדיין, גם כשיש שם כסף,
הייתה לה איזושהי אידיאולוגיה גם.
זה לא משנה, מאמי.
או אין אידיאולוגיה.
אז ואית ענת קם, גם כשיש כסף, זה לא אומר שזה גורם לך להבין כמה חמור מה שאתה עושה ומה ההשלכות שלו.
וגם יכול להיות שמי שפנה אליך ממזער את החומרה של מה שאת עושה,
למרות שאני חייבת להגיד, כאילו קצת בא לי להגיד, אני כאילו בגיל 21 כבר הייתי אדם מבוגר.
כן, לא היינו מרגלות עבור איראן בגיל 21.
לא, וגם לא גונבת כסף כזה, לא יודעת. כאילו, בגיל 21 הייתי כבר אדם לעניין כזה, נראה לי.
איך הם מגיעים האיראנים הארורים לאנשים האלה הספציפיים?
בקלות, מאמי, טלגרם, פייסבוק.
טלגרם, 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 דארקנט, טלגרם, כל המקומות האלה. לא, את צריכה להיות...
זה לא לאנשים הספציפיים, הם, את יודעת, זה קשת רחבה ובסוף אחד נופל.
את אי פעם קיבלת הצעה מאיראן ורגל?
אני לא, אני לא.
קשה?
אני לא, אבל את יודעת, אין לדעת חיים, ההצעות עוד פתוחות, אני רק בת 40, את יודעת.
הכל על השולחן.
אין לדעת, אולי מחר יפנה לאיזה מישהו. בדיוק יש לי חברה שקיבלה הודעה בפייסבוק,
כן, כן.
שמישהו כזה כתב לה, איי, את מאוד יפה, וזה מישהו, מה זה חשוד? חשוד מאוד, כאילו נראה חתיך כזה, וכאילו מדי גם, והוא כאילו התחיל איתה, אבל AI זה...
AI שיק, חתיך
קצת,
AI?
קצת, כן, 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 okay. קצת, וכזה אין לו ממש הרבה, אין לו חברים בפייסבוק, ונראה ממש מוזר, ואז הוא כזה כתב לה, עכשיו הוא עונה לה, הוא כותב לה בעתה, אתה ממש יפה, זה זה זה, ואז הוא כותב לה, את יהודיה, כזה הסתקרנה, אז הוא כותב לה, את יהודיה. וואו, פה חשדתי.
אתה יודעת למי מתאים להעלב מזה, שלא שלחו לה? היא לא פה פשוט, נלי. מתאים להעלב, שלא...
נלי!
איזה איראני לא ניסה.
נלי יכולה להיות סוכנת מוסד.
מש! כן, בטח, יש לה סוכנת מוסד.
יש לה פה גדול מדי?
די, מאמי, יש לה נפש חלשה מדי. סוכנת מוסד, היא בקושי אזרחית מדינת ישראל.
מה, היא אזרחית מספר אחת? היא מאוד לוחמנית.
מאמי, 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 בואי, אני יושבת איתה פה כל יום, פלוס שיחות טלפון לפני, אחרי, בשבתות ובשעות.
שכם מערכת יחסים מאוד אינטנסיבית.
מאוד, על מדי. ואני כבר אומרת, זה פתוח ומדובר, הנפש היא לא בשביל, היא ספק שורדת את העובדה שהיא אזרחית במדינת ישראל, כל דבר מעבר הוא לא מתאים לה. סוכנת מוסד, מאמי, זה לא מתאים לה. אני יכולה להיות סוכנת מוסד.
אשת הברזל גלגולה של מרגרט תאצ'ר.
אני מאוד רוצה גם להיות. אני רוצה להיות גם.
בבקשה, תפני למוסד.
תתפלי, אבל יש לי חבר...
כן.
ואני אמרתי לו שאני רוצה לצלב, ושאלתי אותו אם זה יכול להשתלב עם האח.
תראי, את לא תהיי...
והוא צחק.
את לא תוכלי להיות כאילו...
למה? תראי, זה הסבא. פתאום בבוקר סוכנת, בלילה מנחה שלך.
נשמע לי כמו סדרה שאת כותבת לנטפליקס, ופחות התפקיד שלך במוסד.
רעיון טוב לסדרה.
נכון?
כן.
יאללה, תכתבי אותה, אם לא תהיה סוכנת במוסד.
אבל היא יותר מדי לא ריאלית. זה לא
מה
ריאלי.
מה ריאלי בסדרות בנטפליקס? את ראית שם פעם משהו ריאלי?
למה? הוט רבי ודיט, השיקסה.
זה ריאלי?
מה לא ריאלי בזה?
זה לא היה עובר. אולי בניו יורק, ב-LA, באיזה בית כנסת רפורמי של הרפורמי של הרפורמי.
כן, יכול להיות, את צודקת.
אהבתי כל כך את הסדרה הזאת.
אוי, גם אני, את רוצה שנדבר קצת על מורן אהרוני, כן. והמשפט שלתחושתי הוצא מהקשרו? אוקיי. אז עלה בערב טוב באינסטוש, ואני מאוד אוהבת את האינסטוש של ערב טוב, ואני מאוד אוהבת את מי שמפעיל אותו, אני לא יודעת אם את יודעת, קוראים לו רון אליאס.
אוקיי.
לא משנה.
היי רון, צהריים טובים, או לילה טוב, תלוי מתי אתה שומע אותה.
סתם מידע למטיב הלכת. אחרי הזכייה של יובל רפאל, שנבחרה להיות נציגת ישראל באירוויזיון, מורן אהרוני, שהגיעה למקום השלישי עם רד, הגיבה לעוקבת שקרא לה לחזור להתמודד בשנה הבאה, ואז היא כתבה לה ככה, ומה אם בשנה הבאה דניאלה גלבוע, דניאלה גלבוע,
מוזיקאית ומשוחררת.
כן. תבוא להתחרות בכוכב הבא, לא תרצי שהיא תזכה, אפילו אני ארצה.
תשמעי זאת שאלה, ממש. קודם כל זה כנות, שקודם כל אני מעריכה אותה.
היא כתבה גם, היא מסרה גם תגובה, כי כנראה היא הרגישה שהוציאו אותה מהקשרה, ככה זה בדרך כלל עובד, ואז יש פה תגובה ארוכה, והיא אומרת, אני מקבלת מלא בקשות לחזור שוב בשנה הבאה, בטענה שהשנה הסיפור ניצח, וכביכול בשנה הבאה בטוח הזכה. אז מעבר לעובדה שעשיתי את שלי כמתמודדת בתוכנית, תמיד יהיה סיפור. אני חושבת שיובל הייתה טובה, יש מספיק סיפורים יותר טובים משלי. אני רוצה לשאול אותך.
כן.
יובל רפאל כמובן, ניצולת נובה, שורדת נובה, העמידה פני מתה בשבעה באוקטובר, סיפור מטלטל, אין מה לומר, ומוכשרת מאוד. האם במקרה שלה, או בכלל, האם תמיד הסיפור ינצח? תמיד חייב להיות סיפור כדי לנצח?
אם אין כישרון, הסיפור לא ינצח.
חד משמעית.
אם יובל לא הייתה זמרת מצוינת, אז לא, אז היא לא הייתה מנצחת. האם בשנה הזו, אחרי מה שעברנו עם עדן גולן בשנה שעברה, יש ערך גדול בשליחת יובל עם הסיפור שלה, ואנחנו רוצים להראות את העוצמה שלנו בעולם, מאוד חשובה לנו גם הבמה הזאת, זה לא סוד. כן, יש בזה מלא ערך. יש בזה מלא ערך. אני אקשור את זה לזה, שאתמול בניו יורק ריססו ג'נוסייד קוויזין על מסעדת מרים.
בברוקלין.
בברוקלין. אז את יודעת, אנחנו נלחמים על התדמית שלנו. אנחנו בכלל קודם נלחמים כדי שיבינו את הסיפורים האלה.
כן.
יש הבדל בין, בעיניי, בתודעת הקהל
עדן,
העולמית.
אבל עדן גולן לא היה לה שום סיפור. נשלחה בשיא המלחמה.
נכון, אבל היה לה את הכישרון.
אבל גם למורן אהרוני היה כישרון. זאת אומרת, תראי, כל העונה הזאת של הכוכב הבא, כל העונה הזאת של הכוכב הבא, היא הייתה מאוד מחוברת. זאת אומרת, היה דניאל וייס, שגם עבד איתנו פה ברדיו, שאיבד את שני הוריו בשבעה באוקטובר. היה את, וכמובן את יובל, עם הסיפור המאוד מאוד קשה שלה. לא יודע, תראי, אני בכלל, אני חייבת להגיד שאני קצת מופתעת, למרות שהאח הגדול זה לא ממש, זה לא בכלל הכוכב הבא, אבל אצלנו נגיד באח, לא יודעת אם מותר להגיד את זה, בסדר, נגיד את זה, כאילו, אנשים שהם ממש קו ראשון לתופת, נגיד שורדי נובה, הם לא יכולים להיכנס לבית האח הגדול.
זה משהו אחר.
אבל מאמי, לחץ של ריאליטי, זה לחץ של ריאליטי.
להיות בבית האח הגדול נדמה לי,
כן.
שזה מקום שבו, את בתא לחץ במשך, כמה זה? 100 ימים?
100 יום, כן.
אז זה לא אותו דבר כמו, קודם כל, לעסוק באומנות שלך, שזה כבר איזשהו אאוטלט תרפיוטי בשבילך. בית, את יוצאת, את רואה את המשפחה שלך, את רואה את ההורים שלך, יש לך את מעגל התמיכה שלך, יש לך את הפסיכולוגית שלך, יש לך את הקהילה שלך. זה לא אותו דבר.
נכון, ועדיין מתמודד ריאליטי מאמי, מתמודד עם אהבת הקהל הכיפית, אך גם החונקת, מתמודד עם לחצים של שידור חי, של תחרות.
אני סומכת על אנשי הכוכב, שהם ידעו שאם הייתה יובל רפאל פחות חזקה, יותר שברירית, עדיין פחות משוקמת, הם לא היו נותנים לה להיכנס כן. לאיזושהי במה שיכולה להקריס אותה חס וחלילה, כי הדבר הראשון הוא בריאות הנפש
נכון.
של השורדות, של השורדים ושל כולנו.
אגב, גם שלא נדבר על לטוס לאירוויזיון, מאמי, בתור שורדת נובה זה
כן,
וואו.
כן, תשמעי, עדן גולן היא ברזל.
היא ברזל.
לשאלתך על עדן, אני חושבת ששנה שעברה היה טרי מדי. היה טרי מדי, אני לא חושבת שבכלל כצופות, כצופים, אפילו אנחנו, הכל עוד קרה עכשיו, לא שהכל לא קורה עכשיו, אבל יש כבר מרחק.
יש מרחק.
יש מרחק ואפילו ליטרלית אור בקצה המנהרה.
כן, את רואה אותו?
זאת, אני רואה אותן חוזרות, אנחנו רואים שבסוף לא יעזור. כל מלחמה חייבת להיגמר איכשהו.
מתישהו.
אז אני מקווה שזה ההתחלה של הסוף של זאת. עכשיו, אפשר להסכים או לא להסכים על איך שהיא נגמרת.
גם אחרי כן, בדיוק. אבל גם אחרי שראית את חמאס, את צבא הנינג'ה בעזה ביום שבת, בא לך שהיא תיגמר?
שהמלחמה תיגמר? כן. אם בא לי שהיא תיגמר? כן, ממש בא לי שהיא תיגמר. המדע, בימוי החמאס, הוא לא מטריד אותי.
וואלה.
כאילו, מהותית מטרידים אותי דברים אחרים בהסדר הזה.
בוודאי.
זה לא לכאן, לא לעכשיו אולי.
רוצה שנזניק?
כן, כי יש לנו דברים כיפיים לתת.
בדיוק, אז נגיד שהשבוע אנחנו עם סאנו מקסימה בייבי, סדרת כביסה חדשה של ג'ל כביסה ומרקח כביסה מרוכזים בתוספת תמצית שיבולת שועל המתאימים במיוחד לתינוקות ולבעלי אור רגיש, היפו אלרגנים, נבדקו דרמטולוגית ומשאירים ניחוח מדהים לאורך זמן. והיום אנחנו מחלקות לכם מארז מפנק במיוחד של סאנו מקסימה. וזה נורא פשוט. תקשיבו איך אתם זוכים. אתם שולחים לנו הודעה קולית, מספרים לנו על הטעות הכי גדולה שעשיתם עם הכביסה. תשלחו עכשיו הודעה קולית למספר 052-510-2222, ואולי נשמע אתכם בשידור, ואז תזכו, 052-510-2222.
ועם סדרת סאנו מקסימה בייבי החדשה, תתרגלו לקבל מכולם שאלות על הניחוח המשגע, וגם לתת לבייבי רכות מלטפת. מה הבעיה? קחו סאנו.
ועכשיו אנחנו רוצות להגיד צהריים טובים ליעל שטוקמן, כתבת אוכל בטיים אוט.
היי יעל.
מה קורה?
היי, מה העניינים?
יעל, תשמעי. אנחנו עוקבות אחרי הכתבות שלך בטיים אוט, אחרי האינסטגרם שלך. ראינו שיש, לא רוצה להגיד מכה, לא, טרנד, רמנים.
רמן מניה.
בול, רמן מניה.
הגדרת מצויה.
ואת לא מאמינה, נכון שאני, יש לי תדמית של כאילו לא בעניינים, לא בזה. אבל אני הייתי עם נלי, בפלורנטין, ברמן, אחד המדוברים.
מה, בקוקו נקו שעומדים בתור?
בקוקו נקו, מאמי. עמדתי.
כמה זמן?
תודה. היה טעים, והיה שווה את זה.
כזה 20 דקות, חצי שעה?
טוב, אני מזכירה לכם.
לא משנה כמה עמדתי.
לחכות לתור, לא לרמן הזה, אלא בבנקוק. אז אני באמת לא ניבלת מתורים, והתור לרמן בפלורנטין הוא באמת זה משהו שהם לא ציפרו לו.
אני עמדתי בפריז שעתיים לרמן.
כן, האמת שגם דיברנו קצת עם הבעלים, הם באמת לא ציפו לזה, זה כאילו מה שקורה שם, זה, תשמעו, היינו שם בדיוק לפני שבוע ביום שני. יום שני, 5 אחר הצהריים, באמת שעה שהיא לא צהריים, היא לא ערב, היא לא שעה.
לא שעה של רעב.
היא לא שעה, מאמי, היא לא שעה. אנחנו פשוט באנו ישר מהרדיו, עשינו מסאז' ואז כזה הלכנו לאכול, אז כזה יצא 5 אחר הצהריים.
חיים. איזה
יום. סיום כיף, זה היה להומולד של נלי בדילי. לא משנה, הגענו לשם, מאמי, 5 אחר הצהריים, אנשים עומדים, אני אומרת לנלי, מה זה הדבר הזה? תגידי לי, איפה אני?
בפלורנטין?
קודם כל התורים, אני חושבת האמת שראיתי שניסן שור דיבר על זה, שכאילו אנשים עומדים בתור, אז זה מה שהם עושים, וזה קצת הזדמנות לזה, סקפיזם, זה גם.
מה זאת אומרת?
את אומרת בתור, היינו בימים נורא מתוחים, כל הזמן ריפרש, אז יש משהו בלעמוד בתור לרמן, שאת כאילו קצת בזמת. בין מסון אחד?
יעל, אני לא אתך לבשר לך ולניסן שור, אבל הדבר היחיד שעושים בזמן שעומדים בתור זה במפרשים.
זה נכון, זה גם להפרש. אבל את גם עסוקה באיפה את בתור.
לא, זה נכון, זה נכון, את בזה כן.
גם בפריז עמדתי בתור לרמן איזה שעה. קודם כל, אני מבינה שרמן עכשיו בא עם תור. בשני מקומות בפריז עמדתי בתור, אבל תקשיבי רגע, אני חושבת שזה נותן תחושה של חול, זה מה שאני באה להגיד.
נכון.
אוי, אני עומדת בתור למשהו.
חד משמעית, נותן תחושה של חול. ובכלל כל המקום הוא גם תחושה של חול. כן.
וגם הרמן עצמו, הוא באמת, אם אנחנו מדברות על קוקונקו, הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה. מה שהביא את התור, זה שהתחזקה מאוד לאחרונה, קהילה בפייסבוק, שנקראת קהילת הרמן, יש שם איזה 17,000 אנשים.
די,
תגידו, קהילת הרמן, שאני אפתח קהילת הכישויים המעודים, כי זה מה שאני אוכלת, למה כל דבר צריך קהילה?
זו שאלה ממש טובה.
דווקא זה נחמד, אפנה.
יפן,
אל תתנגדי.
מאוד...
צודקת. אז מה יש בקהילת הרמן? אני הולכת להצטרף אליה עכשיו.
תחכי שיעשרו אותך, זה משהו מאוד קפדני. אז יש שם גם מתכונים שרצים וגם המלצות, ונורא נורא המליצו על הרמן הזה, אומרים שהוא מאוד נאמן למקור. עכשיו, באמת, לאחרונה נפתח קו לטוקיו, ישראלים יותר טסים ליפן, היין ירד בטוח לעומת השקל, אז באמת יש יותר מגע והיכרות של ישראלים עם רמן ועם אוכל יפני בכללי.
בכלל בשנים, אני חושבת שזה כבר עשור שיש בכלל יותר מגע עם יפן בתרבות העולמית.
נכון, סושי למשל הגיע לפה יותר בשנות ה-80-90, והוא תכלס מה שאכלנו בארץ, סושי שהוא יותר גרוב לאמריקה. כל הרול קליפורניה וזה, זה לא סושי שישרו ביפן, ופה למשל בקוקונקו יש גם יפני, זאת אומרת מיצו בחר, היא יפנית שהתחתנה עם ישראלי, עלתה, הגיעה לארץ לפני 10 שנים, ופתחה את המקום הזה.
יותר באווירת בית תאילנדי, בואי נאמר, מבחינת המגע עם השורש.
וגם יפנים, נגיד, בעצמם, יש קהילה מאוד קטנה בארץ, אבל איכשהו יצא לי קצת באמת לדבר איתם כדי לחקור את התופעה, להם נורא חשוב שיהיה ידיים יפניות במטבח. זה מין איזה תו תקן כזה, וגם הבעלים של קוקונקו, היה לו מאוד חשוב שתהיה את החותמת היפנית. כשהוא מביא רמן, זה צריך להיות...
מה זה אומר בפועל על המרק?
זה ציר, א', מאוד מאוד טעים, יש חזיר, יש אוף, ויש צמחוני. פטריות שהם מכינים במקום, היא עושה את זה לפי מתכון של אמא שלה, יש את הביצה של הרמן, ואני חושבת שהסיבה גם שזה כל כך בטירוף, זה כי זה ארוחה מאוד מפתיעה, מאוד מנחמת, וגם, כל מה אנחנו מדברות על יוקר המחיה, אז נכון שזה לא זול פר מנה, אבל את טובעת מזה, את יכולה לצאת לערב.
לא, וזה גם יותר זול נגיד מהמנטנטן.
זה בערך באותו טווח מחירים, יש נגיד וואבי דין שושני פתח רמן שהוא יותר רמן פאסט פוד והוא כבר עולה 60, שזה הכי זול שאפשר למצוא היום
בסדר, רמן הוא ארוחה, 60 זה מחיר
ארוחה
לגמרי.
וגם יש את הקינוח של פנקייק יפני, שאגב הייתי כל כך מפוצצת מהרמן שלא הגענו אליו.
ואז את יוצאת לערב ממש כיפי, או אפילו צהריים, ואת לא נפרדת מיותר מ-70 שקל, שזה
מאוד חריג בתל אביב, בואי.
בדיוק, אז לכן לדעתי זה
מסביר משהו בתור, ובכלל בהיסטריית רמן.
וכנראה שגם למי שפותח, זה משתלם, כן, בכל זאת, זה סוף מעמידה סיר גדול של מרק, נכון שהחומרי גלם לא זולים, ותלוי גם מה עצמה, אבל בסוף כנראה שזה משתלם, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר. חוץ מזה פתחו בפלורנטין גם את סאקה בית, שזה מבית מנטנטן, גם מעולה.
איך קוראים לזה? לא, אנחנו לא שמענו אותו.
סאקה בית.
אוקיי.
מרחוב זבולון.
אבל זה בר סאקה.
בר סאקה, אבל יש שם גם רמן.
בא לי שיהיה קצת משהו גם בצפון הישן של תל אביב, לא הכל כאילו בדרום תל אביב, זה מבאס.
כן, נכון, הכל נהיה.
אין כלום, זה נהיה מיוטיש כבר.
יש לך מלא ברי יין כאלה ליד.
כן, בתי קפה וזה.
אפילו שלוש רמניות לאותו רדיוס של
מרק. כן, את מבינה? מה, למה רק הצעירים כאילו המגניבים אוכלים רמן? לא, גם הבורגנים של תל אביב רוצים רמן. מבאס.
גם סאקה בר זה טרנד כאילו חזק בניו יורק, אני חושבת שבטח עוד מעט גם בארץ, לא?
כן, אני חושבת שאנחנו יותר ויותר מביאים לפה את התרבות היפנית. כן, כי נוסעים יותר ליפן, כמו שאמרתי, היין יורד. כאילו פעם יפנים זה היה כזה משהו של אנימה וגיקים, וזה כבר לא, כאילו זה נהיה...
לגמרי. זה גם היה פעם רחוק, וזה לא היה יעד שישראלים בכלל נוסעים אליו. היום כאילו כל בן אדם שני אומר לי, את חייבת לנסוע לטוקיו, את חייבת... כל בן אדם. עם הילדים, בלי הילדים, חייבת. בסדר, חייבת. אוקיי, חכה שהטיסות קצת ירדו. תגידי רגע, יעל, ראיתי גם שפרסמת למרד של וולד, שניסית ולא הצלחת.
נכון, אני מודה שניסיתי ולא הצלחתי, אמרתי די, יש לי כל כך
זה אומץ בימינו לפרסם שניסית ולא הצלחת, את יודעת.
כן, אז אני אומרת, צריך לבחור את המלחמות שלך, ואני באמת לא הצלחתי, אני באתי למחוק את האפליקציה, ואז פתאום ראיתי שזה מציע לי את המבצע, ואז אמרתי, רגע, אולי זה כן משתלם לי, לא יודעת, למשל כשרמי לוי הודיע שהוא לא תומך בדיסקיות של מספר החטופים, היה לי מאוד פשוט, וזה גם מה שכתבתי, היה לי מאוד פשוט להחרים אותו, אמרתי, אני לא נכנסת.
וואלה. ומאז היה... לא נכנסת באמת? מתחילת לא המלחמה נכנס. לא נכנסת? וואלה.
לא נכנסתי. אבל וול זה מעבר ל... לקנות, זה היה לי, זה דרך חיים, אני יודעת שזה פריבילגי, אבל זה כל כך נוח. כאילו, אני התרגלתי לזה, ועל זה קשה לי לוותר על הנוחות. ואת יודעת, הלוואי שיפתחו עוד אופציות, אבל לא אני הבן אדם ש...
אגב, המרד הזה הוא אמיתי, או שהוא שייך לאיזה כמה חבר'ה בקבוצת פייסבוק, כאילו שאת יודעת, שחיים בתוך עצמם וכאילו...
לא, זה דווקא, תראי, אני עוד לא יודעת לומר מה ההשפעה שלו, אני כן יודעת שמשלוחה נגיד, שהיא אלטרנטיבה, הייתה די קטנה לבולט, שאין מאוד גדלה, אני לא יודעת בולט כבר רושמים הפסדים, אבל אני יודעת שהרבה מאוד חברים שלי מחקו את האפליקציה, וקיבלתי
גם החבר'ה שלנו אצלנו בשכונה בגן וזה
מחקו
מחקו מהטלפון.
אוקיי,
כן, גם אצלנו זה נהיה מאוד.
ואיך אתם מגיבות לזה שבעצם הוולט פלוס הוא בעצם אמור להוזיל? זאת אומרת, הם אומרים בוולט הוולט פלוס הוא מנוי, את יכולה לשלם פר שיעור במכון כושר. שמעתי את זה,
אני השתכנעתי שהוא מוזיל, קשה לי להאמין כאילו בסוף
אני לא יודעת אם הוא מוזיל.
זה כאילו אמור להיות כמו כרטיסייה.
לא, זה לא כרטיסייה. לא. אם את טסה לחו"ל לחודש, את עדיין משלמת 49 שקלים. אם יש לך חודש שאת מזמינה ב-12 שקלים, חודש, לא יודעת, לא מזמינה, לא יצא לי.
אם את מזמינה המון, ומן הסתם, זה גורם לך להרגיש...
כן.
זה גורם לך להזמין יותר.
אז את לא תלכי ליאנגו דלי, למרות שיותר זול, את כבר תעשי וולט מרקט.
נכון, כי
עשית
מנוי.
כן.
ברור לי שכאילו זה לא מהלך תמים שמנסה לבוא לקראתי, ויחד עם זאת אני אומרת כאילו...
אז עשית מנוי, זה מה שאת אומרת.
עשיתי, מה זה עשיתי מנוי? זה לא שאני קוראת לכולם לעשות, אני אומרת שזה קצת מבוישת, אבל אני אומרת, יש לנו כל כך הרבה מאבקים פה שהם, אני לא אומרת, כאילו, מן הסתם מאבקים הרבה יותר חשובים, שאני לוקחת להם חלק, שמעתי די, נו, שבא לי תגלידה עד הבית.
בעיקר אני מודה שזה מפתיע אותי, אני הופתעתי מה... בקרב סביבתי זה מאוד עוצמתי, זאת אומרת בסביבה שלי זה כזה מאוד דבר שקורה, ועניין אותי אם זה באמת קורה או שזה בסביבה שלי, ואני בעיקר הופתעתי מזה שכאילו התל אביבים התעוררו דווקא בוולט, כאילו הכל כל כך יקר מסביב, באמת יוקר המחיה, עושק המחיה, משכר דירה ועד חלב 3% מואשר, וחמאה של גד, כאילו באמת רק you name it,
חניונים.
אני חושבת שהחניונים
החניונים, שמעתי חניונים, החניונים
שהם לא של אחוזות החוף, למשל
חניונים שהם לא של אחוזות החוף, זה נהיה.
אני הייתי עם אמא שלי באסותה בימים האחרונים, מאות שקלים על חניה.
אני היום הייתי באסותה, ממי הייתי שעה, יצאתי משם עם 26 שקלים. הייתי לא מזמן ברוטשילד, אני מתביישת להגיד לך כמה.
לא, זה יכול להגיע גם ל-100.
80.
כן, כן, כן.
אני חושבת שבוולט אנשים הרגישו סוף סוף שיש להם איזושהי השפעה.
כן, אני מסכימה איתך.
זה מסודם לומר.
נכון.
זה השפעה, כי במובן הכי זה אני עושה אפליקציה, ודי, ויש אלטרנטיבה.
וגם יהיה לאנשים מאוד מפחדים מלשנות הרגלים. ביקשו מהם לשנות איזשהו הרגל.
אני עשיתי מנוי.
אז זה מאוד מלחיץ.
וגם אני יכולה להגיד באופן אישי, שיש את הטרנד הזה של לראות כמה כסף הוצאת בוולט, ונגיד לי יצא כאילו סכום באמת אסטרונומי, וכאילו עלה לי החום, כמה יעל יצא לך?
איזה 100.
אוקיי, אז יצא לי פי 2 ממך, והיא אמרה לזכותי שאני אימא, אבל לא משנה. לא, לא. יעל, יעל, את גרועה. את כאילו מודדת אותי ליד. נכון, לירון, נכון, את אימא. זה הגיוני שהיא צלח 189 אלף שקל. זה ממש הגיוני.
את ארבע נפשות והיא בן אדם אחד.
הגיוני שיכולת לעשות, לקנות נגיד אאודי בסכום הזה, כאילו. אוקיי, אז אני ראיתי את הסכום הזה, זה נהיה מאוד טרנדי, נהיה את הסכום הזה, ואני עדיין מנסה להתאושש.
אבל יש לך את פעם ללירון חיסכון.
זה כמה ימים, וזהו, אין, מזה אני לא מצליחה להיפטר, מודעת לזה שזה פריבילגי, אבל...
בסדר גמור, אבל רמן לא שווה להזמין במשלוח, by the way.
לא, זה האמת יפה, נקודה חשובה, לא, זה לעמוד בתור.
זה לא מתאים, אני גם ראיתי איזה יום אחד מנטנטן במשלח, ואמרתי לנלי שנלי חולת רמנים, והיא אמרה לי, לירון, זה ממש לא להזמין את זה במשלוח.
לא, והחוויה והתור.
לא, זה גם כאילו מגיע, את צריכה להרכיב את כאילו, מגיע בקר.
כל הרעיון זה שאת לא עובדת כשיש וולט, את לא עובדת בכלום.
ולזה התמכרנו.
בקלקתי אכלתי.
יעל שטוקמן, כתבת האוכל של טיימאוט, תודה שעלית לדבר איתנו, תמיד כיף. נעבור עכשיו למבזק עיריית תל אביב יפו.
מבזק עיריית תל אביב יפו ברדיו תל אביב. גם השנה בסתיו זרה העירייה פרחי בר ב-15 רחובות ברחבי העיר. פרחי בר ופקעות בר נזרעו ונשתלו בכ-60 אירועי זריעה שונים ברחבי העיר, בשיתוף תושבים, בתי ספר וגני ילדים. זריעת פרחי הבר מגדילה את המגוון הביולוגי ותורמת לקישוריות בין אתרי הטבע בעיר. מידע נוסף באתר העירייה. תל אביב יפו נכללה ברשימת 9 העיריות שזכו בתמיכה להצבת מערכות אכיפה טכנולוגיות מתקדמות להפחתת רעש מכלי רכב, במסגרת מיזם ערים שקטות שמוביל המשרד להגנת הסביבה. במסגרת התמיכה נפרסות מצלמות חדשניות במרחב העירוני, אשר יסייעו באכיפה נגד נהגים וכלי רכב רועשים, במטרה לשפר את איכות חיי התושבים. החל משניים בינואר, עיריית תל אביב יפו תוציא לפועל את ההסדר החדש של פינוי פסולת חריגה וגזם ברחבי העיר. במסגרת ההסדר החדש, לכל שכונה בעיר יוקצו ימים קבועים להוצאת פסולת חריגה, במטרה לשפר את הסדר ואת הניקיון ברחבי העיר, ולייעל את מערך פינוי הפסולת בהתאם לסטנדרטים הנהוגים בערים מתקדמות בעולם. לאיתור ימי הפינוי באזורכם, היכנסו לדיגיטל שלי או לאתר העירייה. עיריית תל אביב יפו מזמינה אתכם להצטרף לוואטסאפ העירוני. 30 קבוצות שכונתיות ברחבי העיר זמינות להצטרפות שלכם. חפשו הוואטסאפ העירוני עיריית תל אביב יפו בגוגל או באתר העירייה, בחרו את הקבוצה המתאימה לאזור מגוריכם והצטרפו. ועד כאן מבזק עיריית תל אביב יפו ברדיו תל אביב.
חדש, סנו מקסימו בייבי. ג'ל כביסה ומרקח כביסה מרוכז בתוספת תמצית שיבולת שואל. היפואלרגנים נבדקו דרמטולוגית ומתאימים לתינוקות ולבעלי אור רגיש. מה הבעיה? קחו סנו.
אנחנו עם סנו מקסימו בייבי, סדרת כביסה חדשה עם תמצית שיבולת שואל, ג'ל ומרקח כביסה שמיועדים במיוחד לתינוקות ולבעלי אור רגיש. היפואלרגנים נבדקו דרמטולוגית ומספקים את הטיפול הארך והעדין ביותר לכביסה של כל המשפחה. אנחנו ביקשנו מכם בתחילת השעה לשלוח לנו הודעה קולית ולספר לנו על הטעות הכי גדולה שעשיתם עם הכביסה. בואו נשמע הודעה של עדן.
אז בתיכון באתי לעשות פעם ראשונה כביסה, ולא הבנתי עד הסוף את העיקרון הזה של להפריד צבעים, להפריד דברים.
לא הבנתי את העיקרון של איך לעשות כביסה.
הכנסתי כמובן את כל הבגדים שלי לכביסה, טוב ויפה. יום למחרת הלכתי לבית ספר, מבסוט ומאושר, והיה לי, הלכתי מסתבר עם ג'ינס סגול. נראיתי כמו ברני, הדמות הגדולה, וככה גיליתי בעצם שאני עיוור צבעים.
אה, יפה.
זה מה שבאתי להגיד,
אוקיי, הוא לא, כן, הוא לא ראה מראש שזה סגול.
באתי לשאול אותך מה זה, הוא עיוור צבעים.
נכון.
אוקיי, אז את רואה, זה לכל חצי כוס ריקה, יש חצי כוס מלאה.
שכך הוא גילה את זה.
ולכל מדהים. משבר.
לפני זה הוא לא גילה את זה?
לכל משבר יש לימוד וצמיחה.
מקסים דפנה,
נכון,
אהבתי.
נכון, נכון, העצמה וכולי. לא, כנראה ששם זה קרה.
אוקיי, עדן.
תודה.
על השיתוף הזה, אתה זוכה במארז מפנק של סנו מקסימה. אם אתם רוצים לשתף אותנו, יש לכם הזדמנות. בהמשך השבוע תשלחו לנו הודעה קולית למספר 052-510-2222, ואולי תזכו.
אהבתי את הסיפור על עיוורון צבעים. עם סנו מקסימה בייבי החדש, תתרגלו לקבל מכולם שאלות על הניחוח המשגע, וגם לתת לבייבי רכות והגנה. מה הבעיה? קחו סנו. טוב, אנחנו בעיצומם של שבועות שבעצם זה המתנה מורטת עצבים משבת לחמישי
לשבת. חיים משבת לשבת, ממש, שחרור חטופים, מה שלומם, איך הם חזרו, באיזה מצב. תראי, אני חייבת להגיד לך, באמת אין לנו הרבה זמן, אבל אני כן אגיד לך, פתאום כזה, את יודעת, רפרשתי עכשיו באינסטגרם, אני נכנסת לישראל בידור, אני רואה פוסט שהתפרסם מלפני 13 דקות, יש לו 30,000 לייקים. לירי אלבג חזרה לבן זוגה, תמונה שלה ושל בן זוגה. לא יודעת, כאילו, אני מבינה...
קשה לך עם זה?
לא, אני מבינה, אני מבינה, אני מבינה, אני מבינה, זה מה שהכי מעניין, וזה, והלייקים, אגב, מקליקים, אז הם מקליקים.
בהחלט.
אבל הם סלב עכשיו? כאילו, זה הדיבור עכשיו? לא, עכשיו יזמינו אותם להשקות גם?
יזמינו, אני מקווה שהצוות שעוטף אותם לא יאפשר... אני מקווה
שלא יזמינו, דפנה.
לא, אבל את יודעת...
מה זה יזמינו? לא, לא, לא. אבל
את יודעת שיזמינו.
לא. ממש לא.
חסר יחצנים שיזמינו...
את רומי גונן, למה?
שורדות שבי להשקה?
להשיק נעל ספורט חדשה? אוי ואבוי ליחצן שיזמין אותה, מה מדי?
אני, סליחה, אולי אני...
למה אנחנו ראינו חטופים מנובמבר הקודם שהיו בהשקות?
זה שהם לא הגיעו...
מאיה רגב וזה?
זה שהם לא הגיעו, לא אומר שהם לא הוזמנו.
טוב.
אבל תשמעי, את שואלת אם הם סלב, זה מעוות להגיד את זה, כמובן. אבל אם הם, הן היום, הכי מעניינות את הציבור בישראל, כן, הן הכי מעניינות את הציבור
בסדר,
בישראל.
בסדר, אז אני רוצה להגיד לציבור בישראל ולאורחי המדורים ולמזמיני ההשקות, אני לא אומרת את זה בציניות ולא בזלזול, בכלל לא. האנשים האלה הם חזרו משבי, על אף שהם יכול להיות, לא יכול להיות, הם צעירים וצעירות, וכאילו לכאורה אנשים נכון, כאילו מסקרנים בזה וזה וזה.
הם גם חזרו עם חיוך על הפנים, זה לא אומר שום דבר על המצב הנפשי שלהם.
ברור, ממש, אגב, היום פורסם שנותנים להם חומרים ממריצים לפני השחרור, למי שזה לא היה לו ברור.
סטרואידים כמובן.
הלם, שוק.
ידוע, ידוע.
לפני שאתם באמת מזמינים אותם ומסקרים אותם, אנא מכם, זה לא מאיה קיי, זה לא עדן פינס, לא אושר כהן, וגם לא דפנה לוסטיג. זה לא
סתם אנשים.
כן, כאילו...
שבחרו מרצונם להיות נכון. כוכבים.
לא עכשיו, היא נפרדה מהחבר, הוא עם החבר, די, באמת.
תראה, כאילו... אבל אם לירי מפרסמת תמונה עם החבר שלה...
לא חושבת למה היא פרסמה
תמונה. זה אני לא יודעת, אני לא ראיתי את האייטם, אבל אם מישהו מרצונו תורם את המידע, זה בסדר להדהד אותו.
כן.
לא לרדוף אחריו, ולא לרדוף אחריהם, ואומרים את זה הרבה ונאמר שוב, להבין שבין הנראות לבין הפנים,
וואו,
יש פער גדול מאוד, וקשה בכלל להתחיל, זה רק קצה הקרחון
בחור.
של המסע של הטיפול בטראומה, ברור. אם המסע הזה אי פעם יכול להיגמר בכלל.
היי, דפנה, אנחנו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, היה לי מאוד 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 כיף להעביר איתך את השעתיים האחרונות. זהו, אנחנו נהיה כאן מחר, מחר תהיה כאן מאיה ורטהיימר.
איזה כיף.
נלוש מצלמת שוב.
חיבוק למאיה.
אני אמסור לה, וברביעי נלי תהיה כאן, וזהו, שיהיה לכם המשך יום. מצוין.